ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף תת וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו גנב ומחר, ואחר כך הוכר הגנב. למי פונה הנגנב, הבעל הבית? לגנב או ללוקח? תחת הכותרת מבנה כתבנו אצל המעוין שציינו ארבע גישות להסביר דברי רב ורב יוחנן. אז אנחנו נראה התייחסות של רב שהוא מצטט רבי חייא ורבי יוחנן שמצטט את רבי ינאי. אנחנו סימנו אותם באותיות א' ב', ובהמשך אתם יכולים לראות רב יוסף במעוין ובשורות הרחבות שורה שלישית אביי, אחר כך רב זביד ואחר כך רב פאפה. הגמרא, איתמר גנב ומחר ואחר כך הוכר הגנב. רב משמי דרב חייא אמר הדין עם הראשון, כלומר דינו של בעל הבית הוא לפנות לראשון. מי זה הראשון? לגנב. רבי יוחנן משמי דרב ינאי אמר הדין עם השני, שהבעל הבית הנגנב פונה ללוקח, שאצלו נמצא אותו פריט שנגנב. אנחנו נסתכל ברש"י, שורה ראשונה, הדין עם הראשון, דינו של בעל הבית ותביעתו על הגנב היא, ואין הלוקח בעל דינו. ואם בא לגבותו, אמנו, אם בעל הבית יפנה ללוקח, ייתן דמים, ישלם לו. ואחר כך, ואף אגב, שהוכר הגנב, לא אמרינן, יחזיר לוקח הכלים בחינם ויפרע מן הגנב. כאילו היה מקום לחשוב, הנה, הוכר הגנב, יש ללוקח כתובת, אם הוא היה נותן לבעלים את הפריט, אבל זה לא אומרים. אומרים הדין עם הראשון, ואם בעל הבית רוצה בכל זאת אומרים, ללחוץ על הלוקח, אומרים בבקשה, אבל תשלם לו. הדין עם השני, זה המשך רש"י, שמפרש דברי רבי יוחנן, דינו של בעל הבית עם הלוקח הוא, ויוציא הימנו כליו בחינם. הנה ההבדל בין הגישה של רב, שאומר ייתן דמים, אם מדובר בפנייה ללוקח, וכאן אם הבעל הבית פונה ללוקח, יכול לקבל את החפץ, את הפריט, בחינם. אנחנו חוזרים לגמרא. רב יוסף, אמר רב יוסף, ולא פליגי, אין מחלוקת בין רב יוחנן ורב, כאן לפני ייאוש, דינו של רב יוחנן הוא לפני שהבעלים התייאשו, שהלוקח קנה מן הגנב לפני ייאוש בעלים. אז זה אומר שהלוקח רכש את הדבר הנגנב לפני שהבעלים בכלל התייאשו, אז לכן הדין עם השני. כאן הדין של רב לאחר ייאוש, שקודם התייאשו הבעלים ורק אחר כך קנה הלוקח, אז הדין עם הראשון, דהיינו הרכישה של הלוקח במצב כזה שהבעלים קודם התייאשו, מאפשרים ללוקח להחזיק בפריט, ותרוויו אית להו דרב חיסדא. שניהם, דהיינו רב ורבי יוחנן, מקבלים את דינו של רב חיסדא. דינו של רב חיסדא למדנו בעבר, ורש"י כאן מרענן לנו את הזיכרון, שורה שלישית. אומר רש"י, דרב חיסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים. מה הדין במצב כזה? ובא אחר ויאכלו, רצה מזה גובה, הבעלים יכולים לפנות לזה, וההמשך וכו', רצה מזה גובה. לבעלים, אם מדובר בהעברה מהגזלן ללוקח לפני ייאוש, איך אומרים? הכל פתוח. זה למדנו בריש פרקין. והי נמי, כשמדובר בלוקח הזה, אף אגב יאיב דמי לגנב, למרות שהוא שילם לגנב, לגבי הי, כשמדובר לגבי הבעל הבית, הוא מסתכל על הלוקח, מאחר שהוא עוד לא התייאש, הוא מסתכל על הלוקח מהגזלן הוא. ומי הוא? איך דלא הוכר הגנב עם גזל ונמכר ללוקח, ואנחנו רואים את הדבר הנגנב ביד הלוקח, אבל אנחנו לא יודעים מי גזל אותו, מי הוא הגנב. עבוד לרבנן תקנת השוק, עשו לטובת הלוקח תקנת השוק, ליטול מה שנתן, אם הוא כבר קנה ושילם על זה, ובא בעל הבית ורוצה את הפריט שלו בחזרה, אז עשו תקנת השוק ואומר בעל הבית צריך לשלם ללוקח לקבל את הפריט. אבל איך הדהוקר הגנב? עליו להחזיר אחריו. זה נקרא לזה איך בלשון עממי, כאב ראש של הלוקח, שהוא יחזור, הוא ירדוף אחרי הגנב לפצות אותו הלוקח. אבל אני חוזר עוד פעם, אם לא הוכר גנב, עשו תקנת השוק שבעל הבית לא יכול לקבל את החפץ שלו, אלא אם כן הוא ישלם ללוקח. אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, וכך מסומן אצלנו בגמרות השס עוזר עד שורה שנייה בשורות הרחבות. אמר לי אביי, ולא פליגי, הוא פונה לרב יוסף, שמר שבין רב לרב יוחנן אין מחלוקת, ששניהם מחזיקים בדינו של רב חיסטה, אבל אנחנו שבאים, רבי בא לשאול, מה הם לא חולקים? ואנחנו נזכיר דין שקשור למה שנקרא מתנות כהונה, אולי אתם מכירים את זה יותר בחלקים או בפריטים, שמקבל הכהן משחיתות חולין, זרוע לחיים והקיבה. בהמשך אנחנו נתמקד בקיבה שהוא חלק מהמאיים של הבהמה שנשחתה. הדברים האלו הם לא קודש, הם לא שייכים לקורבנות, אבל זה דבר שהתורה מקנה לכהנים. ואנחנו נמשיך בגמרא. אביי שואל איך רב יוסף קובע שאין מחלוקת בין רב רב יוחנן, ועוד מעט נראה אנחנו חותרים לשיטת רב לעניין משהו קשור למתנות כהונה. ואומר רבי, המתנות כהונה כלפני ייאוש דמי, הכהנים לא מתייאשים. אדם שחט בהמת חולין, הכהונה מצפה לקבל את מתנות הכהונה. זה מצב של אין ייאוש בהמשך, בשיקולים הבאים. ופליגי, ובכל זאת אנחנו נראה שיש מחלוקת רב רבי יוחנן. כאילו עד עכשיו אנחנו הסברנו שדינו של רב הוא לאחר ייאוש, שהקונה קנה אחרי שהבעלים התייאשו, ואז רב אומר שדינו של בעל הבית הוא עם הגנב. ועוד מעט נראה מצב של לפני ייאוש ורב בכל זאת מחזיק בשיטה שהדין עם הגנב. למרות, שוב פעם, למרות שמדובר בלפני ייאוש. אז נמשיך בגמרא. דתן אמר לו, מכור לי מאה של פרה. אז יש כאן לקוח, ויש טבח שהוא השוחט, והוא שוחט את במקרה שלנו שוחט את הבהמה שלו, בא לוקח ושואל ומבקש, תמכור לי מאה של פרה. והיו בהן מתנות. כשאנחנו מדברים על המאיים, המתנות הכוונה לקיבה. אז הזכרנו מקודם את החלקים, השלושה חלקים, זרוע, לחיים וקיבה. כשאנחנו מדברים על מאיים, כמובן הוא, אנחנו מתכוונים פה לקיבה. נותנן לכהן הלוקח, שקנה את, נגיד, קרטון של מאיים, של אותו שחיטה. הלוקח נותן את הקיבה לכהן. מסתומה, אנחנו מוסיפים פה בהסבר, מן הסתם, המוכר לא מכר את הקיבה ללוקח. זה לא היה חלק מהמחירה. כפי שאמרנו, הוא מסר לו קרטון של מאיים, אבל לא התכוון שהתשלום יהיה גם על הקיבה שבפנים. אז הלוקח נותן את המאיים, את הקיבה הזה לכהן, ואינו מנקה לו מן הדמים. הוא לא יכול לצפות לאיזושהי הנחה בגלל שהוא חייב להיפרד מהקיבה. כפי שאמרנו מקודם, המחירה לא כללה בכלל הקיבה. יש עוד הרבה איברים פנימיים שהם נקראים מאיים. לקח אימנו במשקל, לא כמו שתיארנו מקודם קרטון מלא מאיים, אלא הוא שקל אותם, שם את כל המאיים האלו על משקל. נותן לכהן, הקונה צריך לתת את הקיבה בכל זאת לכהן, ומנקה לא מן הדמים. הוא יכול להגיד, תשמע, אתה חלק מהשקילה הייתה הקיבה, אבל אני לא יכול להשאיר את זה לעצמי, אני חייב לתת את זה לכהן, אז אני מבקש, וכמו שאתה היית צריך לתת את זה לכהן, אז אני מבקש, אתה חייב לי לתת לי, נקרא לזה הנחה או ניקוי כסף ממה ששילמתי לך, כי קניתי את זה במשקל, וחלק מהשקילה הייתה הקיבה, שאני לא יכולתי להשאיר לעצמי בשום פנים ואופן. ואמר רב, וכאן כבכבנו את רב, כי הוא חלק מהדיון עכשיו. לא שנו, אלא ששקל לעצמו. מה שלמדנו עכשיו, מדובר עם הלוקח, הוא שם את כל האיברים האלו על המשקל. הוא עצמו, שקל לעצמו, אבל שקל לא הטבח, ונוסיף פה, ובכך הטבח נעשה כמו גנב. הדין עם הטבח. מה אנחנו רואים פה? וזה לפי רב, גם לפני ייאוש פונים אל הטבח, וזה לא כמו רב חיסדא. אנחנו נסתכל ברש"י. דיבור המתחיל, מתנות, הכוונה לקיבה, נותן הלוקח קיבה לכהן. דמסתם המתנות לא זווים לי, זה לא היה חלק מהמחירה. לא שנו, לקח אימנו במשקל, נותן לכהן, דמשמע דלוקח על כוחו נותנן לכהן, והוא יתבע דמים מן המוכר. אמרנו שכל הפרוצדורה הזאת, אלא ששקל הוא לעצמו, שהלוקח הוא זה ששקל. אבל מה? אם הטבח הוא שקל, הדין עם הטבח, דינו של כהן, וערעורו על הטבח הוא. כמו, איפה הקיבה ששייך לי? רב לתעמד, יאמר, הדין עם הראשון, תטבח כגנב ראשון, ולוקח אבי שני. וכאמר, הדין עם הטבח. ואנחנו שוב פעם נזכיר לעצמנו, אנחנו מדברים במצב שאין, לא היה ייאוש. אז יש לנו טבח ולוקח, ואם הטבח הוא שקל, הכהן פונה לראשון, על מה רב לרב חיסדא, כי לפי רב חיסדא, אם מדובר לפני ייאוש, אפשר לגבות גם מן השני. אנחנו חוזרים לגמרא. וכאן זה תשובת רב יוסף. אני רוצה רק לציין שלפי הגמרא בהמשך, השורה הבאה, עד כאן אביי בעצם משמיע את שיטתו, שלפי רב אין דין של רב חיסדא, בין לפני יאוש, בין לאחר יאוש, הדין עם הראשון. אין רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. זה לפי אביי, בפירוש דברי רב. אבל לפי רב יוסף, שאין מחלוקת, אומר הגמרא אימה, יש לתקן את ההבנה שלנו, אף דין עם הטבח. הכהן יכול לפנות גם לטבח. מאחר שמדובר לפני ייאוש, הדין של רב חיסדא אומר, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. ממשיך הגמרא, מהו דתימה מתנות כהונה? אני קורא כאן עם גרסה של הבח. אז אנחנו דילגנו המילה, אמרנו מהו דתימה מתנות כהונה אינן נגזלות, ואם אתה אומר כך, תמיד הדין יהיה עם השני. זה מה שאתם זוכרים למעלה, לפני כשאנחנו מדברים על דבר שלא נגזל, אם הלוקח מחזיק בו, אז הוא הכתובת, אז היה מקום לחשוב שמתנות כהונה לא שייך בהם גזל, אינן נגזלות, ואז הדין תמיד עם השני, מה לוקח. כמה שמלן, אז כאן רב מלמד אותנו עם התיקון לשון, שלא אומרים שהדין תמיד עם השני, אלא אף עם הראשון. ממשיך הגמרא, ולאביי דאמר פליגי, לפי אביי שרב ורב יוחנן כן חולקים זה עם זה, אם אנחנו ניקח לדוגמה, לפי רב לפני ייאוש, לפי אביי אליבא דרב, לפני ייאוש תמיד פונים לראשון, ולפי רב יוחנן, אם מדובר לפני ייאוש, הדין עם השני. אז לפי אביי, מה שורש המחלוקת בין רב רבי יוחנן? תשובה, בדרב חיסדא. זה בדיוק הנקודה, האם לפני ייאוש יש גמישות, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה, כן או לא. אז לפי אביי, רב לית לדין של רב חיסדא, וזה מה שרשי אומר מאוד בקיצור, אומר פליגי בלפני ייאוש. כאן רשי מוסיף מה שנראה לי מאוד חיוני בדיבור המתחיל שלו, אין את זה בגמרא, אז הוא אומר מחלוקת במה קורה לפני ייאוש ובדרב חיסדא, דרב לית לדרב חיסדא, ולפי רב לפני ייאוש תמיד גובים מן הראשון, וזה לא כמו רב חיסדא אמר, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. וכאן מגיעים לרב זביד, הגישה שלישית, בהתייחסות לדינם של רב ורב יוחנן. רב זביד אמר, כגון שנתיישו הבעלים ביד לוקח, ולא נתיישו ביד גנב. דהיינו, גנב, והיה שינוי רשות, כי מישהו קנה מהר גנב, ורק עכשיו מתייאש הבעלים. אז עניין של סדר דברים הוא הנקודה פה. שינוי רשות ואחר כך ייאוש. הוא באה פליגי. מור סבר, רבי יוחנן, שהוא אמר הדין עם השני, שהבעל הבית פונה ללוקח. הוא סובר ייאוש ואחר כך שינוי רשות? קני, זה לא הדוגמה שלנו. היא שינוי רשות ואחר כך ייאוש, לא קני. ולכן הלוקח לא יכול להחזיק בפריט, לכן בעל הבית יכול לתבוע את השני. ומור סבר רב, לא שנה. תהיינו, השני קונה נפנה לרשי, רב זביד אמר, היכן דלא היה יש בעלים, אם אין ייאוש, דכולי אלמא יתלהו דרב חיסטא, והדין עם השני. כלומר, בעל הבית, הנגנב, יכול לפנות גם ללוקח. והכה, כגון שנתייאשו, היה ייאוש, אבל לא כפי הסדר הידוע, ייאוש ואחר כך שינוי רשות, שזה קונה. כאן היה שינוי רשות ואחר כך ייאוש, ולפי רב אמרנו שהסדר הזה לא משנה, תמיד קונה, ולכן זה יישאר בידי הלוקח, ולכן רב אמר דין עם הראשון מגנב. אומר רשי, לא שנה דקני לגמרי, ואפילו בדמי לא מהדר לו. זה בעיניי חידוש עצום. אפילו בדמי לא קני, זה שונה ממה שראינו למעלה בשורה שנייה מלמעלה, שאם בעל הבית בא ללוקח, הוא צריך לשלם לו דמים. כאן אנחנו רואים שאפילו בדמים הוא לא יכול ללחוץ על, או להכריח את הלוקח לתת לו, כי הוא קנה לגמרי. אנחנו חוזרים לגמרא. רב פאפה, גישה רביעית, אמר בגלימה דכולי המלוא פליגי דהדר למראה, והכה בעשו בו תקנת השוק כמפליגי. המחלוקת פה זה בעניין פיצוי ללוקח. מבחינת הפריט, הבעל הבית יכול לגבות את הפריט, זה לא שנוי במחלוקת. אבל המחלוקת הוא סביב העניין של תקנת השוק, והגמרא מפרטת. רב משמי דרב חייא אמר, הדין עם הראשון. דינה דלוקח, שהוא נפרד ממה שהוא קנה מן הגנב, דלשקול זוזי מגנב, ולא עשו בו תקנת השוק. לא, אז מה זאת אומרת? לא מאפשרים ללוקח לתבוע כספו מבעל הבית. רבי יוחנן משום דרבי ענאי אמר, הדין עם השני, דינה דלוקח, דלשקול מבעל הבית, ועשו בו תקנת השוק. עכשיו, הגמרא שואלת, מה ששמענו כרגע, וסבר רב לא עשו בו תקנת השוק, כלומר לאפשר ללוקח לתבוע מאותיו מבעל הבית. נכון, אמרנו שהלוקח צריך להיפרד ממה שהוא גנב, הוא חייב להיפרד מזה לטובת בעל הבית, אבל מה, הוא לא יכול לבקש לתבוע בעל הבית את התשלום מדין תקנת השוק? והרב הונה תלמידי דרב הווה. אז אנחנו נשמע דבריו של רב הונא בהמשך, וזה אמור לשקף את שיטת רבו, רב. ומה הסיפור? וחנן בישה גנב גלימה וזבנה. זה שם אדם, הכרנו אותו מדף למד זין עמוד א' ליעל. אותו חנן בישה הוא גנב גלימה, פריט בגד, והוא מכר אותו. אתה נגנב בעל הבית בא לקמי דרב הונא, אמר לי להרוג עברה. רב הונא אמר לבעל הבית, זיל שרי אביתך, כאילו תבדה את החפץ שלך. אני לא נותן פה פירוש מילולי, אבל זה המשמעות, תשלם ללוקח עבור מה שגבית ממנו. אז הגמרא עונה, אין כאן ראיה שבאופן כללי בעל הבית צריך לשלם ללוקח. שייני חנן בישה, המקרה הזה שמדובר בחנן בישה, כיוון דלקה לשתולומי מיני, מאחר שאין מה לגבות ממנו, אי אפשר לצפות מהלוקח לגבות מחנן בישה, כלא הוכר הגנב דמי. זה המקרה אחר שלא הוכר הגנב, ואז רב מודה שצריכים לשלם ללוקח. כל הסוגיה שלנו כעת זה היה גנב ומחר ואחר כך הוכר הגנב. הסיפור הזה עם חנן בישה שנאמר בו שבעל הבית צריך לשלם ללוקח, זה בגלל שזה כמו לא הוכר הגנב. ואז שוב פעם אני חוזר עוד פעם, אז רב מודה שבעל הבית צריך לשלם ללוקח כי אין כתובת אחר בשביל הלוקח. אמר רבה, אם גנב מפורסם הוא, לא עשו בו תקנת השוק. ומה זה אומר? ועל הלוקח לפנות לגנב לקבל כספו, ולא יכול לתבוע תשלום מבעל הבית. הגמרא שואלת, והחנן בישא דמפורסם אבי ועשו בו תקנת השוק, שישלם בעל הבית ללוקח. הגמרא דוחה, נהי ומפורסם לבישותה, הוא ידוע כאדם רע, לגניבותה לא מפורסם, אבל ראות הזאת, ראות של גניבה, זהו לא מפורסם. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו תקנת השוק. הגמרא מביאה כמה דוגמאות ללמד מתי ובאיזה נסיבות עשו תקנת השוק. ושוב פעם, תקנת השוק זה שהנגנב, אנחנו קוראים לו גם כן הבעל הבית, הוא צריך לשלם כדי לקבל את הפריט שלו בחזרה, צריך לשלם, או בוא נגיד אחרי שהוא מקבל את הפריט שלו בחזרה, הוא זה שצריך לפצות את הלוקח שקנה מן הגנב. איתמר, גנב ופרה בחובו. יש אדם שהוא היה חייב הלוואה, אז הוא גנב משהו, פריט, והוא שילם למלווה. גנב ופרה בהיקפו, זה תשלום לחנווני בעל החנות. אותו אדם רכש מוצרים בהקפה, זה היקפו, הוא רכש דברים ונוצר אצלו חוב של הקפה, אז אותו לקוח, אותו אדם שהיה לא כתוב אצל החנווני הצטברות של חובות, הוא גנב ושילם לחנווני. מקרים כאלו לא עשו בו תקנת השוק. דאמרי, אומרים למלווה, אומרים לחנווני, לאו עדיתא דענהו יריבה למידי. נכון, אתה קיבלת מן הגנב, במקום מה שתיארנו מקודם, גנב ומחר, כאן הוא גנב ושילם למלווה או שילם לחנווני. אנחנו אומרים להם, מה שקיבלת מהגנב, לא על סמך הדברים האלו אתה הלווית את הכסף או אתה מכרת מוצרים מהחנות שלך. אז מאחר שלאו עדיית דענה או יעיבת לימידי, הבעל הבית ייקח ממך מה שקיבלת כתשלום, וזהו, הבעל הבית לא צריך לשלם לכם. משכנתה, לפני שנתקדם לדוגמה השלישית של משכנתה, אני חושב שיוסיף לנו טיפה במה שהוספנו בשוליים אצל הכוכבית. כתבנו, העתקנו מהרמב״ם הלכות גניבה פרק הלכה וו, במקרים האלו של גנב ופרה בחובו או פרה בהיקפו, אלא הבעלים הנגנב נוטלים הגניבה, כאילו מהמלווה או מהחנווני, בלא דמים. הוא הבעל הבית לא צריך לשלם לכם, וישאר חוב אלו על הגנב כשהיה. הגנב עדיין יש חוב כלפי המלווה או כלפי החנווני, וזה מה שנשאר אחרי שהבעל הבית מקבל את הפריט שלו בחזרה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם עוד דוגמה, משכנתה. זה לא משכנתה שאנחנו מכירים בנדלן, אלא משכון. מה קרה? בן אדם גנב חפץ, והוא נתן את החפץ למלווה כמשכון. ועכשיו בא בעל הבית ותובע את החפץ שלו מאותו, נגיד לזה, אותו מלווה. עכשיו זה לא המקרה של גנב ופרה בחובו, לא פרה בחובו, הוא מסר את החפץ הגנוב למישהו שתמועתו קיבל הלוואה. משכנתה, שווי מתן במאה, המשכון שווה יותר, הרבה יותר מהחוב, פי שניים מהחוב, הדוגמה הנוכחי, עשו בו תקנת השוק. אגב, ורשי מציין שזה הדרך בהלוואות, שאדם מקבל משכנתה ששווה יותר מההלוואה עצמה. אז המלווה, במקרה כזה אפשר לומר שהמלווה הלווה את כספו דווקא בשביל משכון זה. אז עשו בו תקנת השוק, שבעל הבית ישלם למלווה לקבל את חפצו. זאת אומרת למקרה של תיאורית, בסברה, זה דומה למקרה של גנב ומחר. הלוקח שם, שאצלו אמרנו יש תקנת השוק שאם הנגנב תובע את הפריט מהלוקח, כי הלוקח שילם עבור חפץ זה. זה לא כמו המקרים הקודמים של גנב ופרה בחובו או פרה בהיקפו. וגם פה המשכון שהוא הפריט הנגנב, ההלוואה ניתנה בגלל הפריט הזה, וכפי שאמרנו מקודם זה ההרגיל המקובל שנותנים משכון שווה יותר מהלוואה. אבל עכשיו יש עוד דוגמה, שווה בשווה, משכון שהוא שווה החוב עצמו. אנחנו נסתכל מיד ברשי לקראת סוף שורות הקצרות, קצר כוכביות. משכנתה שווה בשווה, אין דרך לעשות כן, להלוות על המשכון כל שוויו, אלא המשכון אמור להיות שווה יותר מהחוב, מההלוואה. אז זה משהו משונה. הלכך, לאו עדיין תדהי משכנתה או שווה. אז לכן אפשר לומר שההלוואה ניתנה לא, ולא קשר למשכון הזה, אלא אמוני אמני, אלא המשכון, אלא ההלוואה ניתנה על בסיס אמון. אז עכשיו אנחנו נראה כאן שתי דעות, שווה בשווה. אנחנו חוזרים לגמרא, המאמר אמר לא עשו בו תקנת השוק, וכפי שאמרנו שההלוואה ניתנה ללא קשר למשכון הזה. מוזוטרה אמר עשו בו תקנת השוק. עוד מקרה, זבינה שווה בשווה, עשו בו תקנת השוק. במחירה אדם שילם תמורת הפריט, שילם עבורו מחיר השוק. ואז בא בעל הבית לקבל את הפריט שלו בחזרה מן הלווה. אז בעל הבית ישלם ללוקח כדי לקבל, אחרי שהוא מקבל את הגניבה. עוד דוגמה בעניין מחירה, שווה מאה במתן, הלוקח שילם פי שניים ממה ששווה הפריט הנמכר. רב ששת אמר לא עשו בו תקנת השוק, ורשי מרחיק לכת בהסבר שלו ואומר הוא לא יכול לקבל אפילו מאה. אותו לוקח לא יכול לגבות מבעל הבית כלום. רב אמר עשו בו תקנת השוק, וזה גם לקצה השני, לקבל את משהו שלהם, אפילו 200. נסתכל ברשי, רב ששת אמר לא עשו, ואפילו ליטול 100. וכי איכי דמאה יתרין מתנה, היא כמו שהוא שילם 200 עבור פריט ששווה 100, אז כמו שהמאה הנוספים זה מתנה, ועדשב ינמי מתנה, והכל מתנה, אז אין תקנת השוק, המתנות, ורב אמר עשו תקנה, אפילו ליטו 200, דאוכי למזבין בדמים יקרים, זה דרך למכור דברים ביוקר. אנחנו לא ניכנס בשלב הזה לענייני איסור הונאה וכולי, רק נשאיר את זה בחלל. ממשיך הגמרא בפסיקה, והלכתה בכולו עשו בו תקנת השוק, ותוספות פה מגביל, מה זה בכולו? אומר תוספות, והלכתה בכולו עשו בו תקנת השוק, נראה לי דלא קי אלא אהני דפליגי בהו אמוראי. ראינו מחלוקות אמוראים, המימר ומזוטרה, רבה ורב ששת. דעתו לפסוק כמדרמה, בדוגמאות האלו שקדמו לכאן, שהגמר רוצה לפסוק כמדרמה עשו בו תקנת השוק. אבל המילתא דרבה, דגנב מפורסם, דלא פליג עלי שום אמורה, אז לא קי. כך נאמר ביעל שרב אמר, אם גנב מפורסם הוא לא עשו בו תקנת השוק. אז תוספות רוצה לומר שהפסיקה כאן בכולו עשו תקנת השוק, לא כולל את המקרה של גנב מפורסם. אז הוא ממשיך הגמרא, בכולו עשו בו תקנת השוק לבר מגנב ופרה בחובו, גנב ופרה בהיקפו. זה כמו שהגמרא עצמה אמרה ליעל, כי במקרים האלו הכסף לא ניתן עבור החפץ. זה שהלווה לו כסף, הלווה כסף, זה אחר כך הוא הגנב פרה את החוב עם דבר גזול, זה לא אומר שהמלווה נתן את הלווה בגלל הדבר הזה, ולכן החנוונים מלכר את המוצרים ללא קשר לאותו פריט גזול שהוא קיבל כתשלום על ההקפה. אבימי בר נזי, חמוה דרבינה, החותנו של רבינה, ומסיק בהו גברה ארבעה זוזי. אבימי היה מלווה, והוא רצה לגבות ארבע זוז מזה שקיבל ממנו את הלוואה. גנב גלימה הלווה, הוא גנב גלימה עתיה ניהלי, הוא הביא את הגלימה לאבימי המלווה. עוזפי ארבע זוזי אחיני, ואבימי הלווה לו עוד ארבע זוז. לסוף הוכר הגנב, רק נזכיר לעצמנו שבדוגמה הזאת פתחנו את השיעור שלנו היום שלוש שורות מלמעלה. מה ראינו? גנב ומחר, ואחר כך הוכר הגנב, שהוכר הגנב בשלב נתן לזה מתקדם, ובעל הבית רצה בגדול בחזרה. עכשיו איפה נמצא הגלימה? זה נמצא כעת אצל אבימי. עתה לקמי דרבינה, המקרה הגיע לידיעת החתן רבינה, ונשים לב, יש לנו סימונים, ובמבנה בשוליים הסימון הזה שאנחנו מכנים הרגש מופיע בשני כיוונים, והם הבלטת רבינה וקושת רב כהן. נחזור לגמרא. אמר רבינה בשומעו המקרה, הוא ניתח אותו ככה, כמי ארבע הזוזים הראשונים גנב ופרה בחובו. זה, ככה זה היה, הוא אבי מנתן אלווה ארבע הזוז, ואחר כך הלווה בא עם הגלימה הגנובה. זה על פני הדברים נראה כ מקרה של גנב ופרה בחובו ולא באי למיטב לי ולא מידי. הבעלים לא צריכים לתת למלווה, דיינו חותנו של אבימי, הבעלים לא צריך לתת למלווה כלום. זה לגבי ארבע זוזים הראשונים. הנח ארבע זוזי אחריני, ולגבי המשך הקשר בין אני מקווה שלא טעיתי, אבימי הוא המלווה פה ורבינה הוא כאן פוסק את העניינים. אז לגבי ארבע זוזים הראשונים אין ציפייה מאבימי שהוא יכול לקבל שום דבר מבעל הבית. אבל הנה ארבע זוזי אחריני, לגבי ארבע זוזים הנוספים שאבימי הלווה, למה הוא הלווה את ארבע זוזי השניים? בגלל שהוא קיבל את הגלימה. אז אנחנו מסתכלים על הגלימה כדבר, נקרא זה הסתכלות מפוצלת. מצד אחד זה נראה כתשלום, זה לגבי ארבע זוזים הראשונים, אבל לגבי ארבע זוזים השניים זה מה שדרבן את אבימי להלוות את הארבע זוזים הנוספים. אז על מקרה כזה אבימי המלווה זה כמו המקרה של הלווה על המשכון, הוא יכול לקבל תשלום מבעל הבית. הנח ארבע זוזי אחריני, שקול זוזח והדר גלימי. כפי שאמרנו, כי הוא אבימי לא נתן את הלווה הזו, אלא בגלל שהוא קיבל את הגלימה. מתקיף לרב כהן. רב כהן מקשה על הניתוח הזה של רבינה. איך שאנחנו הגדרנו את זה, הוא הסתכל על הגלימה בהסתכלות מפוצלת. מצד אחד, כאילו תשלום החוב, זה לגבי זוזים הראשונים, לגבי זוזים השניים, זה כאילו משכון. רב כהן בו ונקושה ודילמה, גלימה בהני זוזי כמאי יהווה ניהלי. ואולי הגלימה הוא סך הכל תשלום עבור ארבע הזוזים הראשונים, ומה אנחנו אמרנו על זה? גנב ופרה בחובו, גנב ופרה בכיפו, ועל זה אמרנו שבעל הבית לא צריך לפצות את, במקרה שלנו, את אבימי, המלווה. וארבע זוזי בדראי, זה לא הלוואה על בסיס קבלת המשכון. אמוני המני, כי היחידי המני מיקרה. זה ניתן על בסיס אימון. אותם ארבע זוזים הראשונים, לא היה איזו משכון על זה, זה היה על בסיס נאמנות, אימון. הוא האמין ללווה שישלם את החוב. גם ארבע זוזים השניים, הוא נתן את זה כהלוואה, ובלי קשר לגלימה, ולכן לא מגיע שום תשלום מהבעלים לאבימי, אבימי המלווה. גליו מילטה מטה לקמד רב אבו, המקרה הזה הגיע לידיעתו של רב אבו, אמר הלכתה כרב כהן, שאבימי לא יכול לצפות לשום תשלום מבעל הבית. בשורות הבאות נידון במקרה של גניבת ספר, והגנב מוכר את זה ללוקח ראשון, ולוקח ראשון מוכר את זה ללוקח שני. ובכל שלב אתם תראו שהמחירים והסכומים משתנים. מה לגבי פיצוי או גביית הספר? אומר הגמרא, נאו שעה, יש כאן מקומות ואנשים באים מאותם מקומות, נשמע עכשיו נאו שעה, אחר כך פפונה, ואחר כך בר מחוזה. כמו שאומרים היום, ירושלמי, חיפאי, תל אביבי וכדומה. אומר הגמרא, נרשעה גנב ספרה. הוא גנב ספר זבני לפפונאה בתמנין זוזי. הוא מכר אותו לאיש מפפוניה ב-80 זוז. עזר פפונה זבני לבר מחוזה ב-120 זוזי. אפשר לומר שפפונה יוביח 40 זוז. המספר הזה יהיה לו חשיבות בהמשך. לסוף הוכר הגנב. וכמובן זה מתקשר לכל הסוגיה שלמדו עד כה, למי פונה הנגנב. מה סדר הפיצוי והגביעות? אמר אביי לייזל מורי דספרה ויאיב לי לבר מחוזה תמנן זוזי. ילך הנגנב בעל הספר וישלם 80 זוז לבר מחוזה. נציין שהוא היה הלוקח האחרון בסיפור, אז הוא יקבל 80 זוז מבעל הספר ושקיל ספרה, ואז הוא ייקח את הספר, ואז הוא בעל מחוזה ושקיל 40 מפפונה. אז אותו בעל מחוזה קיבל 80 מבעל הספר ועוד 40 מפפונה. אגב, 40 האלו זה מה שאותו פפונה הרוויח בעסקה שלו. בסופו של דבר בר מחוזה שהוא שילם 120 מקבל 120, אבל ה-120 שלו מפוצל בין שני אנשים. מה תקיף לרבה? רבה מתקיף את הפסיקה של הבאי. אשתה לוקח מגנב, עשו בו תקנת השוק. זה שלקח ישירות מגנב, עשו תקנת השוק, כאילו מטיבים לו שהוא יכול לקבל פיצוי מבעל הבית. בעל הבית משלמים לו כל השווי, למרות שאותו לוקח לקח ישירות מגנב. לוקח מלוקח מבעיה, כאילו פשוט שהוא יכול לקבל את כל הכספים שהוא שילם חזרה מבעל הבית. אלא, אמר רבה, לייזל מורי דספרה, ויאיב לי לבר מחוזה 120 זוזי, וישרקיל ספרי, כמו שנאמר כרגע, אומר רבה, שבעל הספר שלם את כל 120 ללוקח האחרון, ויקבל את הספר שלו, ולייזל מורי דספרה, ולשקול 40 מפבוני, הוא בעל הספר יקבל 40, דיינו הרווח של פפונאי הרוויח, הוא יקבל את ה-40 ממנו. ותמנן מנרשע, נרשע הוא היה הגנב. המשנה: זה בא בחביתו של יין וזה בא בחדו של דבש. שישים הולכים חד קד של יין או חבית יין וחד קד של דבש, נסתקה חבית של דבש. עכשיו נציין, כמו שלמדנו גם בשיעור הקודם, דבש שווה יותר מיין. והחבית שהכיל את הדבש נסתק, והדבש הולך לאיבוד, ושפך זה את יינו והציל את הדבש לתוכו. זה שהיה אצלו חבית של יין, החבית שלו הוא שלם, הוא שפך את היין, והוא בכך יכול למלות את החבית הזה עם הדבש, וכך הוא עשה והציל את הדבש לתוכו. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אין לו אלא שכרו. רשי כותב שכר כלי ושכר פעולה. זה אומר לנו ש מן הסתם אין לו אלא שכרו אומר שזה זה, זה תשלום שהוא הרבה פחות משווי היין שהוא איבד. אבל זהו, זה מה שהוא יכול לקבל. ואם אמר, אבל אם בעל היין אמר, אציל את שלך, את הדבש, ואתה נותן לי דמי שלי, ואתה תפצה אותי על היין, חייב ליתן לו. אז בעל הדבש חייב לתת לו את שווי היין. ועוד דוגמה, שטף נחל חמורו וחמו חברו. שלא יפה מנה ושל חברו 200. אחד שווה 100 ואחד שווה 200. עכשיו בעל החמור שהוא יותר, שהוא פחות בשווי, והניח זה את שלו והציל את של חברו, והוא הציל את החמור ששווה 200, אין לו אלא שכרו. הוא לא יכול לדרוש את כל שווי החמור, כל 100. ואם אמר לו אני אציל את שלך ואתה נותן את שלי, חייב ניתן לו. הגמרא כאן פותחת בשאלה, ולפני שנתקדם לתוכן הגמרא נתייחס למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת נושא ואחר כך המבנה. למה במשנה המציל דובשו של חברו אין לו אלא שכרו ולא זוכה מן ההפקר? מבחינת הסימונים שנראה לאורך העמוד, אנחנו נראה שזה ממשיך עד כמעט שולי העמוד, משולשים בשני כיוונים, וככה כתבנו. המשולשים הם מעקב, משפיץ למעלה קושיה, הפוך תשובה. אז אנחנו הקדמנו כבר מה פתיחת השאלה של הגמרא, וגם תשימו לב, סימנו את זה כקושיה, הוא כך 5 שורות, ועמי, למה בהצלת הדבש יש לו רק שכרו? למה שהוא לא יכול להגיד לבעל היין, למה שיגיד בעל הדבש, יגיד בעל היין, שהוא איבד את היין לטובת הדבש, למה לי מהפקרה כזכינה? אני זכיתי בדבש שלך שהלך לאיבוד, בזה שהוא הלך, הוא היה עומד ללכת לאיבוד, הוא כמו הפקר, ומגיע לי כל הדבש. מי לא תניה, יש כאן בויתה שמחזקת את זה, והרי שהיה טעון כדי יין וכדי שמן וראה שהן משתברות והכל נשפח ביחד, לא יאמר, הרי זה תרומה ומעשר על פירות שיש לי בתוך ביתי. יש, נחזור עוד פעם, יש אדם שטעון, הוא נושא כדי יין, והם הולכים להשתבר, והכל ישפך. כאן התנא אומר לנו, הוא לא יכול להפריש, כלומר להקדיש את היין שכעת הולך לאיבוד כתרומה, כהפרשה על כדי יין שיש לו בתוך ביתו שהם טבל. הוא לא יכול להגיד הרי זה תרומה ומעשר הפירות שיש לי בתוך ביתי, ואם אמר, לא אמר כלום. אז אנחנו בואו נתרגם את זה לענייננו. רואים שדבר שהולך לאיבוד אין לו זכייה בהן, הוא לא קשור אליהם, זה כמו הפקר. אז אם, ולכן אנחנו יכולים להבין למה שאם הוא קורא שם מקדיש או מפריש את הקדים האלו שהולכים לאיבוד כתרומה על טבל שיש לו בתוך ביתו, לא אמר כלום. אז מאחר שכך הם הדברים, שמה שהולך לאיבוד הוא כמו הפקר, אז אצלנו במשנה ראינו דבש שהולך לאיבוד, והוא בעל היין הציל את הדבש שהולך לאיבוד, למה שהוא לא יכול להגיד זכיתי בכל הדבש מן ההפקר? הגמרא עונה, כדאמר רבי יומיה, שרואים חף כאן, כדאמר רבי יומיה, כוונה לדבר שרבי יומיה יגיד בהמשך הגמרא או במקום אחר. אז אנחנו מאמצים את מה שרבי יומיה אומר במקום אחר כשעקל בית הבד כרוך עליה. החינמי, גם הדבש במשנה הוא לא הולך לאיבוד כשעקל בית הבד כרוך עליה. עקל בית הבד, בלי להיכנס לפרטי פרטים, החבית או החבית שבמשנה שהכיל את הדבש קשור, נגיד קשור בחבל. זה הפחות או יותר עניין של עקב בית הבד, זה עניין שהוא קשור. אז הקד של דבש שנכון הוא נסדק, הדבש מטפטף ממנו טיפין טיפין, אבל הוא לא הולך לאיבוד, ולכן זה לא נחשב הפקר, זה עדיין בבעלות בעל הדבש. אז נכון, זה שפך את יינו אבל והציל את הדבש, אבל הוא לא קנה את זה מן ההפקר, לכן אין לו אלא שכרו. ואם אמר, וזה ציטוט ממה שראינו לפני שלוש שעות, יש לנו חיצים מצד הגמרא, ואם אמר, לא אמר כלום. אם הוא הפריש מיין שהמחולה שלה נסדק, קד, חבית, נסדק, והוא הולך לאיבוד, הוא לא יכול, בעל היין הזה לא יכול להפריש אותו על יין אחר שיש לו בתוך ביתו שהוא טבע, ולסמוך על משהו מפריש עכשיו מהחביות הנסדקות כתומות ומעשרות על אלו שיש לו בבית. ואם הוא אמר כך, לא אמר כלום. על זה אנחנו שואלים ועד תניה, מי שבא בדרך ומעות בידו ואנס כנגדו, בן אדם שהוא עומד לגנוב ממנו, לא יאמר הרי פירות. אנחנו מדברים על פירות מעשר שני, על הפרשת מעשר שני, שלא יאמר פירות שיש לי בתוך ביתי, פירות מעשר שני שיש לי בבית מחוללים על מעות הללו. המעות האלו הם הולכים לאיבוד, במובן הזה שאנס יתפוס את המעות, יגנוב את המעות וזהו. לא, בעל המעות הוא לא יכול לקחת אותם כדת וכדין בירושלים ולקנות פירות ולקנות מזון ולאכול אותו בירושלים כדין פדיון מעשר שני, הם הולכים לאיבוד. אז אנחנו אומרים שהוא לא יפדה את המעשר שני שיש לו בביתו על מעות הללו. ואם אמר, דבריו קיימים, וכאן זה הנקודה. אנחנו רואים שבדיעבד זה כן תופס, כפקבנו פה ואם אמר דבריו קיימים, וכפקבנו לפני שורות מעטות ואם אמר כלומר לא אמר כלום, אז איך ניישב את הדברים האלו? הכה במאי עסקינן, שאמרנו שדבריו קיימים בשיכול להציל, זה לא כל כך הולך ליבוי אצל הנס, הוא יכול להציל. היא ושיכול להציל לכתחילה מי לא יאמר. אם זה כך, אז למה נאמר פה שלא יאמר, וכאילו לכתחילה לא יגיד, לא יפדה פירות מעשר שני על המעות האלו? למה לא? תשובה, ושיכול להציל על ידי הדחק. אם הוא יעשה מאמץ גדול, אז הוא יכול להציל אותם, ולכן לא פודים על מעות האלו שמן הסתם יחו לאיבוד, למרות שיכול להציל אבל ידי מאמץ יתר. הגמרא שואלת, תשימו לב, קושיה ארוכה, בערך שבע שורות שאלה, קושיה, וכל איך דעיקה הפסדה וכתחילה לא יאמר. עד עכשיו אנחנו ראינו שדברים שהולכים לאיבוד, אז לא סומכים עליהם, אמרנו לא פדיון מעשר שני ולא ביין שהלך לאיבוד, לא כהפרשות תרומות המעשרות. עכשיו אנחנו שואלים אם הוא הולך אם איקה הפסדה, מה לכתחילה לא יאמר? אני רק רוצה לציין לאלו שביניכם מתכוונים לעיין יותר לעומק הסוגיות, המילה הזאת לכתחילה הוא שנוי במחלוקת אם לגרוס אותו או לא. יש תחילת העניין אפשר לראות כבר בתוספות השני בעמוד, אבל אנחנו נמשיך בגמר כמו שהוא. אז אנחנו שוב פעם שואלים, אם יש הפסד, לכתחילה לא יאמר, לא יפריש, לא יפדה, ותניה, הרי שהיו לא, אנחנו מדברים על לוי. לוי כידוע שמקבל מעשר ראשון, צריך להפריש עשירית ממה שהוא מקבל, זה נקרא תרומת, תרומת מעשר. והיה ללוי הזה 10 חביות של תבל תמי, וראה אחת מהם שנשברה או שנתגלתה, נתגלתה כוונה שהוא לא היה סגור, ויש סיכוי שנחש שתה ממנו והשאיר ערס בתוכו, זה נתגלתה, זה הכוונה. אז אם יש ללוי 10 חביות ואחד מהם או נשברה או נתגלתה, אומר הרי היא תרומת מעשר על 9 חברותיה. משמע שלמרות שיש כאן הפסד, מותר לך תחילה. ובשמן לא יעשה כן, ותני הפסד כהן. הזכרנו לוי שמפריש תרומת מעשר, מה שהוא מפריש כתרומת מעשר מעבירים לכהן, נותנים לכהן. אז אם מדובר בחבית של שמן, נכון, שהוא מפריש תרומת מעשר הוא יהיה תמי, כי הוא מתחיל פה במקור מדובר על תבל תמי. שמן שנטמע בניגוד ליין שנטמע, יין שנטמע נראה בהמשך הגמרא כמעט אין מה לעשות איתו, כמעט, אני אומר, יהיה הסתייגות בהמשך, אבל שמן למרות שהוא תמי יש לו שימוש מכובד, שימוש רב, הוא בפרט יכול להדליק אותו, נכון? לא יכול אותו, מותר לו להדליק, לשרוף אותו, ותוך כדי הוא מהווה חומר בעירה, הוא בסיס למאור. אז לכן אם מדובר בחבית שנשברה שיש בו שמן, לא להגיד, לא להפריש אותו כתרומת מעשר, כי ככה אתה מפסיד את הכהן. אז השאלה שוב פעם, אנחנו רואים כאן שאם יש לנו חבית שנשברה, כתוב אומר הרי היא תרומת על 9 חברותיה, אז למה מקודם, וזה כאן לכאורה לשון לכתחילה, זה לא בדיעבד, עד עכשיו ראינו רק שזה חל בדיעבד, כפי שראינו לפני כמה שורות בעניין מי שבא בדרך, אמרנו ואם אמר דבריו קיימים בעניין הפדיון מעשר שני, כאן רואים שזה אפשר אפילו לכתחילה. הגמרא עונה כי כאן זה שונה, הסיפור הזה של עד 10 חביות אמר ביומיה כשעקל בית הבד כרוך עליה, כאן הזכרנו אותו מקודם, וכאן על זה הוא אומר את דברו, שאותו חבית שנשברה הוא לא כל כך הולך לאיבוד, כי הוא נכון נוצר סדק, אבל כרוך סביבו חבל שמונע התרוקנות כל התחולה, ולכן אין הפסד כל כך. אז אם יש הפסד, אז אנחנו אומרים שלא יפריש, לא יפדה, אבל אין כאן הפסד, לכן אפשר. ממשיך הגמרא, תשימו לב, אנחנו הולכים לקראת קושיה ארוכה, הוא מסומן כשש שורות, ואחר כך תשובה עוד מסומן כתשובה ארוכה, עוד בערך 6-7 שורות. ממשיך הגמרא, בשלמה שנשברה חזיה, הוא חזיה כוונה ראוי, בינתיים המשמעות הוא ראוי לזילוף. זילוף זה שאתה לוקח יין ומשפריץ אותו על הרצפה כדי שהאבק לא יעלה, וגם נותן ריח טוב למקום. אז זה הכוונה, נשברה ועקל בית הבד סביבו, אז הוא דבר שראוי. אלא נתגלתה למי חזיה, אמרנו שבגלל שאין הפסד אז אפשר להפריש אותו כתרומת מעשר על 9, אבל נתגלתה למה הוא ראוי. וכי תימה חזיה לזילוף, תיארנו מקודם מה זה זילוף, ואנחנו כעת מדברים על נתגלתה. תגידו שיין שנתגלתה ראוי לזילוף, זה לא נכון. והתניה, מים שנתגלו, הרי זה לא ישפכם ברשות הרבים, ולא יגביל בהן את התית, ולא ירבץ בהן את הבית. כפכבנו את זה, כי זה העניין של זילוף, שלא ישפריץ את זה על רצפת הבית. הרצפות שלהם היו עשויות מאפר, לאו דווקא בלטות, קרמיקה וכדומה, אלא אפר. אז לכן היה השימוש ביין כזילוף, זה לא ירבץ בהן את הבית אם מדובר במים שהתגלה, ולא ישקה מהן את בהמתו ולא בהימת חברו. אין כאן עניין להיכנס לכל פרטי הפרטים, אבל כל אחד יכול לדמיין לעצמו ההשלכות של יין, של מים שיש בו ערס נחש. אז השאלה שוב פעם, איך אתה יכול להגיד, הרי כשמדבר בחבית יין שנתגלתה, שהיא תרומת מעשר על השאר, הרי אתה מפסיד, אתה מפסיד לגמרי את הכהן, הרי הדבר הזה לא ראוי לכלום. מילא נשברה, הסברנו מקודם, זה לא הולך לאיבוד כי עקב בית הבד כרוך עליה, אבל אם מדובר בנתגלתה, הוא הולך לאיבוד, הוא לא שווה כלום. אז למה לכתחיל יכול להגיד הרי זה תומת מעשר על תשע חברותיה? תשובה, דבר לה במסננת כי רבי נחמיה, יש מחלוקת תנקה מרמחמיה על האפשרות לסמוך על סינון מים, יין שנתגלתה. אז כפי שאמרנו מקודם, יש כאן תשובה ארוכה, שבע שורות בערך, דתניה. מסננת יש בה משום גילוי. כלומר, למרות שסיננת יין שהיה מגולה, ואולי נחש שתה ממנו, סינון לא מועיל. רש"י כותב, מסננת כלי על גבי כלי, ונותנים השמרים בתוך העליון, והוא ככברה, והיין מסתנן מאליו. יש בו משום גילוי, ממשיך רש"י, צריך לחסות העליון כדי שלא ישתה בו נחש. ואף על פי שהיין מסתנן והולך, חיישינן שמא יעבור הארס עם היין לתוך הכלי, וכל שכן כשהתחתון מגולה. זה לפי התנא קמא, שיש לחשוש שהארס עובר את הסינון. ממשיך הגמרא, אמר רבי נחמיה, אי מתי? מתי אומרים שמסננת יש בה משום גילוי? בזמן שהתחתונה מגולה, שכלי הקיבול מגולה, זה שזה היין עבר סינון, זה לא מועיל, הרי הנחש היה יכול לשתות מהכלי התחתון שמגולה. אבל בזמן שהתחתונה מכוסה, אף על פי שעליון מגולה, אין בה משום גילוי. לפי שהערס של נחש דומה לספוג וצף ועומד במקומו, המסננת עוצרת עוצרת את הארס מלעבור לכלי התחתון. אז אם כלי התחתון מכוסה, שאין אפשרות לנחש לשתות מכלי התחתון כי הוא מכוסה, זה שהכלי עליון מגולה ותגידו שהנחש שתה ממנו, אין בעיה, הנוזלים עוברים דרך המסננת. אז הגמרא ענתה, שאלנו מקודם, נתגלתה, הרי מה, איזה סיכוי יש, על סמך מה מפרישים אותו כתרומת מעשר על תשע חביות האחרות? תשובה, כי הכהן שיקבל את הכלי, את היין הזה כתרומת מעשר, הוא יעביר את זה דרך מסננת, ויש לו יין שאינו מסכן. הגמרא שואלת, לאו יתמר עלם רב סימון, אמר בשובן לוי, לגבי מה שאמרנו עכשיו, המסננת כיעיל, אומר, לא שנו שאפשר לסמוך על מסננת, אלא שלא תרקו, שלא ירבב. אבל תרקו, אם הוא ירבב, אם הוא שקשק את היין, אסור. אומר שעבר תלקו עשו והכה בהח חבית כי מראה ושדי למחבית למסננת מטריק ומתבבל הארס עם היין ויוצא דרך מסננת לכלי. אז איך בכל זאת הסינון מועיל? הרי בשפיכת היין שנתגלתה הוא גם משקשק, כך זה תלקו. אז לא שאני מבין במציאות מי יודע מה, אבל נראה לי לומר שהפעולה הזאת של תלקו שאתה מעובב זה כאילו מפרק את הארס בצורה כזאת שהוא לא דומה לספוג וצף ועומד במקומו, אלא הוא התפרק ויכול לעבור עם היין דרך המסננת. ועדיין, אז יש עדיין בעיה בכלי התחתון שלתוכו הסתנן יין עם ארס. הגמרה עונה, הטעם נמי, גם שם שאתה שופך מכלי עליון לתוך המסננת, גם שם אפשר דמנח מידי אפומה דחביתה ושפי לה. רשי מסביר, דמנח מידי בגד או שולי כברה על פי חבית ושפי לה ומסננו בנחת. שפי לשון שופך, כלומר שופה יין לחברו, וזה נמצא בבבא מציע. אז יש פתרון שיגרום לכך שהיין לא נשפח בכוח, ואז הארס לא, כמו שאנחנו משלם, לא מתפרק, אלא הוא מסתנן באופן איך שרשי אומר, מסננו בנחת ובלי חשש שהארס יתפרק ויעבור דרך המסננת. הגמרא כאן שואלת, ורבי נחמיה, אם אנחנו הסברנו שהמקור עם 10 חביות באמצע עמוד הוא עליבה דרבי נחמיה, מי תלמינן, האם בכלל אפשר לתרום מתמי על תמי? וזה מה שמתואר למעלה, היה 10 חביות של טבל תמי, והוא רוצה להפריש אחד מהחביות על 9 אחרות. אז אתה בעצם מה? אתה מפריש מתמי על דברים אחרים שתמיים. והתניה, וכאן אנחנו נביא מקור שבתוכו אנחנו נראה רבי נחמיה, תומין מן התמי על התמי, זה דברי התנא קמא, ומן הטהור על הטהור, מן הטהור על התמי, אבל לא מן התמי על הטהור. כי במקרה כזה אתה נותן לכהן, אם מדובר בתרומות או תרומת מעשר, דבר שהכהן לא יכול ליהנות ממנו, אם מדובר למשל ביין תמי, ואתה משאיר אצלך את החולים טהורים. רבי נחמיה אומר, אף מן התמי על התמי לא התירו לתרום, אלא בשל דמי, אלא אם כן מדובר בדמי. דמי אלו הם זה סחורה שקנית מעם הארץ. רוב עמי הארץ באמת מפרישים, מיעוט לא, והחמירו בעניין רכישת סחורה מעם הארץ שתפריש בכל זאת. אז בדרך כלל אומר רבי נחמיה, אם זה לא מדובר בדמי, אתה לא יכול להפריש מן התמי על התמי. אז איך אנחנו מעמידים את המקור דליאל לפי רבי יומיה, עם ההסבר של עקל בית הבד כוח עליו? אבל בכל זאת אנחנו מדברים על הפרשת תמי להתיר תמי. הגמרא עונה, ההכנמי בשל דמי, המקור דליאל עם 10 חביות מדובר בדמי. כפי שרשי אומר, אלא בשל דמי, כאילו משום דרוב עמי הארץ מעשרינן הוא כבר נתעשר. אז אפשר להבין את המקור דליאל עליבא דרבי יומיה, לפי שיטת רבי יומיה, לפי שיטת רבי נחמיה, שמדובר בדמי. רק אני רוצה לדייק את עצמי, הסברנו את המקור של עשר חביות על איבא דרבי נחמיה, כי הדוגמה שם, בתוך אותו ברייתא, היה נתגלתה, והסברנו את זה על פי שיטת רבי נחמיה, שאפשר להעביר את היין דרך מסננת, ולפי רבי נחמיה, סינון מועיל. אמר מור, אנחנו כאן מצטטים ממה שראינו מוקדם יותר, ולכן יש לנו גם כוכביות מצד הגמרא, ובשמן לא יעשה כן מפני הפסד כהן. מה שואלת הגמרא, אנחנו סימנו את ארבע שורות הבאות כקושיה ארוכה. מי שנה שמן דראוי להדליק? אמרנו את זה, שמן לא מותר להפריש חבית שמן שנשברה ולתת אותו לכהן בגלל הפסד כהן. מה הפסד? הפסד הוא ש הכהן מפסיד מה שאחרת היה יכול לקבל שמן בחבית שלמה, וזה משמש אותו כחומר להדליק, להדליק נרות, חומר בעירה. יין נמי ראוי לזילוף, למה ביין מותר להפריש חבית הנשבר ולתת אותו לכהן? למה החמרנו בשמן מהחשש מפני הפסד כהן, וביין לא, זה לא הפריע לנו? הרי הוא מפסיד יין שהיה יכול להשתמש בו לזילוף, למרות שמדובר ביין שנטמע, לא משנה, יכול להשתמש בו לזילוף. וכי תימה זילוף לאו מלטהי, זה לא נחשב הפסד, כאילו הוא דבר שלא שווה, הוא כלום, ולכן זה לא נחשב כהפסד לכהן. ואמר שמואל, משום רבי חייא, כאן אנחנו נתאר מצב, בואו נראה שזילוף הוא חשוב, יש לו חשיבות. שותין מילוג בסלע ומזלפן מילוג בשתיים. אם מדובר בקניית יין לשתייה, אז תקנה לוג יין בסלע, אבל אם מדובר ברכישת יין לשם זילוף, תוציא שני סלעים עבור לוג יין לזילוף. אז מה אנחנו רואים? שזילוף הוא יותר נחשב מיין לשתייה. הגמרא עונה, למה ליאל אנחנו לא חוששים מפני הפסד כהן? הכה במאי עסקינן, הסיבה שזה מותר שבחדש. יין חדש הוא לא ראוי לזילוף. הוא לא ריחני מספיק כדי להחשיב אותו ראוי לזילוף. לכן אין הפסד לכהן. שאלה, והראוי לישנו? אתה אומר שלא ראוי לזילוף. תשאיר אותו לפרק זמן. הוא מתיישן, מקבל את הריח הרצוי, שוב פעם, יש כאן הפסד לכהן, בזה שאתה נותן לו חבית יין שנשברה, הרי בסופו של דבר ראוי לזילוף. הגמרא עונה, עתי בי לידי תקלה. אנחנו לא, זה לא פתרון שראוי לישנו. אם הוא משאיר את היין אצלו עד שהוא יתיישן, הוא, יש חשש שישתה ממנו בינתיים, מדובר ביין תמי, תרומה תמיה. רש"י כותב, תקלה לשתותן, כבר היא תמיה. הגמרא אומרת, בעיה של תקלה שמן נמי, עתיבי לידי תקלה שיבוא לאכול ממנו. הגמרא עונה, לא, זה מנח בכלי מאוס, וזה ילטיע אותו מלאכול השמן שנטמע. שאלה, יין נמי מנח לי בכלי מאוס, למה? יין אין זה פתרון. הגמרא עונה, מה כלי מאוס? אשתה לזילוף כבילה, הוא רוצה זה לזילוף, הוא רוצה יין עם ריח טוב בכלי מאוס כמנח לי. הוא לא ישיר ישן את הים בכלי מאוס, לא יצא יין ריחני וטוב. ותקלה עצמה, האם חוששים בפני תקלה? תנאי, זה עצמו שנוי כמחלוקת תנאים. זה תניא, חבית של יין של תרומה שנטמאת, בית שמאי אומרים, אנחנו ממשיכים דף קוף תת זיין, תשפוך הכל בתחילה אומרים תעשה זילוף, זה שאומר תשפוך הכל, אני לא, בית שמאי לא רוצים שתשאיר את זה אפילו לדקה, כי שמה תבוא לידי שתייתו, זה אסור אם מדובר בתרומת מאה. בית הלל אומרים לא, תשמוע על היין אחד, נכון אתה לא יכול לשתות ממנו, אבל הוא ראוי לזילוף. אז בית הלל לא חוששים מפני תקלה. אמר רבי שמואל ברבי יוסי, אני אחריע בבית תעשה זילוף, בשדה תשפוך הכל. בשדה יש לחשוש מפני תקלה, אומר רש"י בשורה הראשונה, בשדה תשפוך הכל, דאדמתי לי לגור ביתה, עד שהוא מביא את זה לתוך הבית, עתי בי לידי תקלה. איקה דיאמרי, ממשיך הגמרא, בישן תעשה זילוף, יין ישן הוא ראוי לזילוף, ובחדש תשפוך הכל, עד שהוא יהיה ראוי לזילוף, אז יש לחשוש מפני תקלה. אמרו לו החכמים ששמעו את דברי רבי שמעון בר יוסי, הם הגיבו, אין הכרעה שלישית מכרעת. אנחנו לא יכולים לקבל את דבריך. נכון, יש כלל שפוסקים כמו המכריע, זה אם הדעה השלישית נקט עמדה כמו אחד מהדעות הקודמות שחלקו. אבל כאן אתה לא מהווה מכריע דעה שמסכימה עם אחד מהדעות הקודמות. תהיינו בית שמאי ובית הלל, אף אחד מהם הזכיר בית או יין ישן בדבריהם. כאן יש רש"י שמעריך טיפה, אנחנו נלמד ביחד את הרש"י. אין הכרעה שלישית מכרעת, טעם עצמך אתה אומר, ולא כדברי אחד מהם. כפי שאמרנו מקודם, אם יש מחלוקת ויש שלישי, רב שלישי שבא וסובר כאחד מאלו שחלקו, אז הוא כמו ב, כמו במוזניים, אתה מכביד על צד אחד, אז אומרים ככה יש לפסוק. אבל אתה לא פוסק כאחד מהקודמים, בית שמאי בית הלל, ששניהם, בית שמאי בית הלל, לא הזכירו בית ושדה. אז לכן אתה פשוט מהווה דעה שלישית. והיחידמי הכרעה, כגון אי הוויתני בית שמאי, אם בית שמאי היו אומרים בין נתמד בבית בין בשדה תשפוך הכל, ובית הלל אומרים בין בבית ובין בשדה תעשה זילוף, ואז בבית רבי שמואל ורבי יוסי אומר נטמע בשדה תשפוך הכל, בבית תעשה זילוף, דטעמה דטרוויו כמכריע הוא מכריע בין שתי הדעות האלו, והבלו לגבי בית תרי ולגבי שדה תרי. וכמו בעניין, אם רבי, אם זה היה המצב, אז רבי ישמעאל ורבי יוסי מצטרף לאחד מהדעות לגבי בית, זה שתי דעות בעניין הבית, והוא מצטרף לדעה הקודמת לעניין שדה, אז יש שתי דעות לגבי שדה, ולחתה כתרי שאין עומדים דברי יחיד במקום שניים אחרי רבים לעתות כתיב. ובזה הסברנו למה רבי ישמעאל ורבי יוסי לא נחשב מכריע אלא דעה שלישית. עד כאן שיעורנו להיום.